החיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. נודה בראשית הדברים המפיק ולטכנאי המסורים, ולכם המאזינים נקדיש את דברי התורה לשמות שישלחו לרפואת כל חולי עמו ישראל. משנכנס אדר מרבין בשמחה. את התוכנית הזו אנחנו נקדיש מעט להלכות הפורים, היום הקדוש הבא לקראתנו לטובה ולברכה, ולפריאת בלחוב מצווה, שאלות רבות שהצטברו, כך שאנחנו מתנצלים לפני המאזינים הרבים שלא נעלה אל הקו אלא החל משבוע הבא, כבר שבוע שני שאנחנו עוסקים בכך. ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמח עבריהם ושיסה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. ישברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ועבור שהקהל מתפלל בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק ומצוקותיהם יושיעם, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וינצור את כל העוסקים בביטחון עמנו ואת החיילים שמחרפים נפשם עבורנו. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצילה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה, וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayab Osho
Oh,
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. כאמור, אנחנו נלמד מעט מדיני יום הפורים, ימי הפורים הבאים עלינו לטובה ולברכה, ונתייחס לשאלות רבות מאוד של המאזינים. אז עמכם הסליחה שלא מעלים מאזינים שכבר ממתינים אל השידור. נמצאים אנחנו ערב חודש אדר השני. החודש הזה ישנן קריאות מיוחדות בתורה. הלא הם מה שנקרא בפי התלמוד והראשונים ארבע פרשיות. השבת נאמר את פרשת שקלים, ולאחר מכן יש את פרשת זכור, ולאחר מכן פרשת פרה ופרשת החודש. שבסוף קריאת פרשת השבוע אנחנו מפטירים בפרשיות האלו של ארבעה פרשיות, במקום לסיים ולחתום בהפטרה של פרשת השבוע. מדוע תקנו חז"ל שנקרא את הפרשיות הללו? אומרת הגמרא, את פרשת שקלים קוראים משנכנס אדר, משמיעין על השקלים, שקלים שקראנו בפרשה הקודמת, שלוקחים עבור קורבנות ציבור, כדי שהמזבח כל הזמן יהיה בו את קורבן התמיד וקורבנות ציבור. ובהמשך נקרא את פרשת זכור בסמיכות לפורים. ומדוע בסמיכות לפורים? כדי להסמיך את מחיית עמלק, זכר עמלק, שכתובה בפרשת זכור, למעשה, המן האגגי שניסה להשמיד את ישראל. הוא היה נצר של אגג מזרע עמלק. מקדימים זכירה, זכור את אשר עשה לך עמלק, לעשייה, מה שזכינו ונזכה לעשות ולהרוג בעמלק שעמד עלינו בכל דור לחלותינו. הפרשה שלאחר הפורים נקראת פרשת פרה, תחילת פרשת חוקת, והסיבה לקריאתה היא משום הסמיכות שלה לחודש ניסן. בחודש ניסן הקריבו בני ישראל את הפסח במדבר, והיו צריכים להיות תאורים מכל טומאה, על ידי שהזו עליהם אפר פרה אדומה. זו גם תפילתנו שנזכה לבזרקתי עליכם מים תאורים בקרוב בימינו, ונזכה השנה לעלות ולהיראות ולהקריב את קורבן הפסח בזמנו וכהלכתו. לגבי פרשת זכור שבה פתחנו, יש דיון בפוסקים האם הקריאה הזו היא חיוב מהתורה או רק מדי רבנן. בעל ספר החינוך ובעלי התוספות סוברים שזה מצווה מהתורה. עצם הקריאה, יש מהראשונים שחולקים וסוברים שהקריאה היא מדי רבנן. יש דיון נוסף שנידון בים הפוסקים האם יש חיוב על נשים לשמוע פרשת זכור. לגבי חיוב נשים בשמיעת פרשת זכור, יש שפסקו שהן פטורות לחלוטין, בראשם ספר החינוך כאמור, בעל אבני נזר, הרי הריגת עמלק לא דוחה שבת, ממילא זה מצוות עשה שהזמן גרמה, יש שהסבירו שלילה לזמן מלחמה, כך כותב התורת חסד, הרב של לובלין, רב אליהו קלצקין, שמימינו לא שמענו שבאו בפולין לשמוע נשים פרשת זכור. כך פסק באמת הרבי מצאנז, הדברי חיים, וזו הייתה הוראה של מרן החזוני של השואלים, שאין צורך לאישה לשמוע קריאת פרשת זכור בבית הכנסת מספר תורה. אבל היו שחייבו אותם בדיוק כמו הגברים, לקרוא מתוך ספר תורה במניין, בראשם רבי נתן אדלר בשו"ת בניין ציון, ועוד, וכך היה מורה המהר"ל דיסקין, רבה של ירושלים, שזו ההנהגה של בנות ישראל, גם אם החיוב הוא לא מהתורה, אבל הוא מדי רבנן. אז מחויבות על כל פנים מדי רבנן לבוא ולשמוע. למעשה, נשות ישראל מחמירות על עצמן וכן מגיעות לשמוע. הן לא צריכות לדקדק לשמוע דווקא מתוך ספר תורה ודווקא במניין. זו חומרה. לכן אישה שקשה לה ורגילה כל שנה כן לבוא ולשמוע קריאת פרשת זכור, יכולה לכתחילה לפתוח חומש בבית שלה ולקרוא פרשת זכור, ויוצאת ידי חובה לכתחילה כמו שהכריע התורת חסד. צריך להוסיף פרט מסוים, שאם אין מנהג מיוחד באותו מקום, זה לשונו של הגייבת של ירושלים המנחת יצחק, לא לעשות מניין מיוחד עבור נשים. וזה דבר שמאוד התפשט, עושים עניין מיוחד ומוצאים ספר תורה. לטלטל ספר תורה זה דבר חמור. דודי זקני, שר התורה, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הורה, שאם כן, יבואו 10 גברים, ויוציאו ספר תורה, ורק אז אפשר לקרוא במיוחד לנשים פרשת זכור. הדברים נכונים לגבי פרשת זכור. פרשת פרה, הכרעת רוב הפסקים, שהקריאה שלה היא מדרבנן, ממילא ודאי שנשים פטורות מקריאתה, וגם הן פטורות מחובת התארה, ולכן אין להחמיר בקריאת פרשת פרה, כמו נשות ישראל שמחמירות בקריאת פרשת זכור. אבל לנו לדעת שקריאת פרשת זכור היא הרי לכאורה לרוב הפוסקים, וכך פסק מרן השולחן ערוך, היא מהתורה. כשם שבכל מצווה שמהתורה אסור לאכול ולשתות לפני שמקיימים את המצווה, גם לפני קריאת פרשת זכור אין לקדש ולאכול לפני הקריאה. כל מה שמותר זה רק אכילת ארעי. ראוי מאוד להזהיר את אותן שמגיעות לבית הכנסת, מכיוון שהן סוברות שקריאת פרשת זכור מהתורה. אם כך, כמו שהגברים יקפידו בשבת הזאת לא לעשות, גם אלו שיש להם הפסקה לפני קריאת התורה, לא לעשות קידוש ולאכול לפני השמיעה, כי כאמור, לפני מצווה מן התורה, לא אוכלים ולא שותים. יש גם עניין להדר לקום מוקדם, ולשמוע מדין זריזין מקדים מן המצוות את הקריאה. אז גם נשים שמגיעות שלא יאכלו לפני כן, גם אלו שבמהלך השבוע מתפללות וממילא הן בשבת לא עושות קידוש לפני התפילה, עצם האכילה לפני מצווה מן התורה, אם מגיעות לשמוע משהו שסברות שזו מצווה מהתורה, לא אוכלים ולא שותים לפני כן, גם בלא קידוש. נאמר לבעל קורא שיכוון להוציא ידי חובה את השומעים, לשומעים לכוון לצאת ידי חובה, וגם העולה לתורה שיכוון להוציא ידי חובה בברכות שלו את השומעים. כך כותב התז שגם בברכות לומר לכולם לצאת ידי חובה. אנחנו מקדישים את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וניגש כעת לשאלות בימי הפורים ובכלל שהצטברו מדין פריאת בעל חוב מצווה. נמחה מסליחה המאזינים שממתינים, נצא להפסקה קצרה. נלמד כעת מעט מדיני סעודת הפורים בסייעתא דשמיא. אנחנו נכנסים לחודש אדר, ושבועיים לפני החג כבר ודאי חובה ללמוד את דיני החג. לגבי זמן הסעודה של פורים, על פי הסוד יש לעשות את הסעודה בבוקר מיד אחרי התפילה, לפני חצות היום, ואשר הסעודה תהיה עם נרות, עם לחם ובשר. היו שנהגו, כך כותב השלה, שבסעודה של הבוקר אכלו דווקא מוצרי חלב, ומדוע? כמו במתן תורה, שעם ישראל לאחר מתן תורה לא יכל לאכול בשר, מכיוון שהיה צריך לשחוט ולמלוח, ולהגעיל את הכלים, ולטבול את הכלים, אז אכלו מאכלי חלב, הרי בפורים קיבלנו את התורה מאהבה, אז זכר לכך לאכול בסעודת הבוקר דווקא מוצרי חלב. סעודה נוספת נעשה אחרי מנחה גדולה. כי הרי אסור לשבת לסעודה גדולה קודם שמתפללים תפילת מנחה. אז קודם נתפלל מנחה גדולה. החשש הוא שבגלל שחרות אנחנו נשכח חלילה, נשען ונשכח את תפילת מנחה. אז בכל השנה מעט מקילים בדבר, אבל כאן שהסעודה עצמה היא עד אלו ידע, צריך מאוד להיזהר לפני הסעודה הגדולה להתפלל תפילת מנחה. ואת הסעודה נוהגים לעשות לקראת סוף היום, ולמשוך אותה לתוך ליל ט"ו ובירושלים לכיוון ליל ט"ז, כשעיקר הסעודה היא כאמור ביום. מאידך, בפשטות ההלכה, לא ראינו שצריך לאכול שתי סעודות. מה שהבאנו כעת זה מהשלה הקדוש ועוד, הרב שלום שרבי, בפשטות ההלכה אוכלים סעודה אחת בלבד. לא אוכלים אותה בבוקר, זה מנהג על פי הסוד כאמור, אלא אוכלים סעודה אחת אחרי מנחה, ואת עיקרה אוכלים דווקא ביום, כמו שכותב מרן הרמ"א בשם מנהגים, סעודה אחת, להתחיל אותה אחרי מנחה, ושהעיקר שלה, עיקר הסעודה דווקא יהיה ביום. מי שאוכל רק סעודה אחת ובשחרית, ולא אוכל סעודה אחר הצהריים, אין למחות בו, כמו שכותב הרמה. בפרט שהשלה הקדוש כותב כאמור שעיקר הסעודה היא דווקא לפני חצות. והסיבה שהעולם אוכל אחרי חצות, כי הם טרודים עם שלוח מנות, כמו שכותב התרומת הדשן ועוד. אז אם כך, מצינו כמה מנהגים. מנהג ראשון, לאכול סעודת שחרית ויש אוכלים חלבית, לפני חצות. להתפלל מנחה ולאכול עוד סעודה שהיא קרה ביום ולמשוך אותה ללילה, הן בפרוזים, הן במוקפים, הן בידני י' הן בני תתווה. מנהג שני, לאכול סעודה אחת בלבד, אחרי חצות ולאחר תפילת מנחה שהיא קרה ביום. ומנהג שלישי, לאכול סעודה אחת, לפני חצות סעודת שחרית. וכל אחד יעשה כמנהגו. המגן אברהם, ומרן החידה מביא בשם קדוש אחד, שאין חיוב לאכול בסעודת פורים לחם, פת. אבל המנהג הוא לא כך, המנהג הוא כדברי רבי יעקב עמדין, שכן ליטול ידיים לסעודה, כמו בכל יום טוב. מעבר לכך, היו שידרו כדברי המערם שיק, שאת הכזית של המוציא לאכול תוך כדי אכילת פרס, זאת אומרת בתוך 5 דקות להקפיד על זה. שמים נרות על השולחן כמו בכל סעודת מצווה, ונוהגים לאכול בשר בהמה כמו יום טוב. המגן אברהם מסתפק האם יש חיוב אכילת בשר, אין לנו היום בית המקדש, אבל הסכמת האחרונים על פי דברי הגמרא והראשונים שבפורים אוכלים בשר כמו בכל יום טוב, אלא אם כן אדם הבשר מזיק לו, שהוא לא אוהב בשר בהמה, שבשר בהמה הוא זה שמביא לשמחה, אז יכול לאכול גם כן בשר עוף. אבל מעיקר הדין כן לאכול בשר בסעודה של פורים. אמרנו לפני כן שיש אוכלים בבוקר סעודה חלבית, ואחר הצהריים סעודה בשרית. ישנם מנהגים נוספים, מרן הרמ"א מביא שיש מנהג לאכול זרעונים, זכר לדניאל וחבריו, שאכלו זאת בפורים, ואסתר המלכה שלא רצתה להתגאל במאכלות אסורים, מקור הדין נמצא כבר בראשונים בספר קולבו, לכן שהיו שאכלו זרעונים במוצאי תענית אסתר, זכר לאסתר, השנה זה ביום חמישי, אז מוצאי תענית אסתר היו שאכלו זרעונים, זכר לאסתר המלכה. יש מנהג לאכול כיסונים, מה שנקרא ביידיש קרפלח, כותב רבי פנחס מקוריץ, הימים האלו מאוד מכוסים, אבל בתוכם יש אור גדול, המלאכה הרי מותרת. לצד כך, הקדושה היא עצומה, תמי המנהגים מביא רמז של לעשות את הכיסונים בצורה משולשת, מג' קרניים, על פי המדרש שהמן נפל בזכות אברהם, יצחק ויעקב. קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. זה מה שנקרא בפי העם, אוזני המן. כן יובדו כל אויביך השם. לגבי שתיית יין, העיקר להגיע לשמחת הלב, לטהרת הלב, לכן לאו דווקא יין. לכל דבר שהוא משחרר. היו ראשונים שכתבו דווקא יין, לא משקה אחר, הרשי, הרמב״ם, האור זרוע, אבל רוב הראשונים, ההכרעה שזה לאו דווקא יין, העיקר לביסומה. כבר מצינו במרן הרמ"א שכותב שאפשר גם לקיים עד דלא ידע, בכך שהוא ישן מתוך השינה, הוא לא זוכר בין ארור המן לברור מרדכי. אגב, ארור המן וברוך מרדכי זה אותה גימטריה. כך כותב הבאר הגולה. בעל השפת אמת כותב שהכוונה היא להגיע למצב שעד דלא ידע, אבל כשהוא מתחיל לא לדעת שם צריך לעצור, אבל העיקר הגדול זה לשמוח שמחה של מצווה, שמחה של קבלת התורה מאהבה, לא חלילה שמחה של הוללות ופריקת עול, לא של הלבנת פנים ואי קיום מצוות, אין שום יותר בעולם לבטל מצווה או דין בידיים, או חלילה וחס להלבין פניים של אף אחד. להלכה אנחנו פוסקים שמלבין פני חברו ברבים, זה נחשב ממש כמו שפיכות דמים, עד שהיו ראשונים שסברו המאירי והתוספות מסכת במציע, שהלבנת פניו של אדם היא שקולה כרציחה של ממש. החכם עיניו בראשו, לשמור על עצמו, להיות עם יראת השם, יראת חטא, לנצל את היום הגדול הזה, לדוי הפורים כפורים, ולנצל אותו לתפילות. נתייחס כעת, אחר שמעט הקדמנו את דיני הפורים הבא עלינו לטובה, נתייחס כעת לשאלות רבות שנשלחו, שוב מבקשים מחילה ממאזינים שממתינים בעזרת השם, שבוע הבא. נחזור חזרה לשגרה הברוכה. איך לנהוג כשאני מגיע להוריי, ואני חושש מאוד בשבת על הפירות והירקות מתרומות ומעשרות, להזכיר אני בעל תשובה. אסור להפריש בשבת ויום טוב תרומות ומעשרות, משום איסור מתקן. הדרך הנכונה היא לעשות תנאי לפני השבת. אחד ממאה שאני עתיד להפריש יהיה טבל, הכל בלשון עתיד, שאני עתיד להפריש, יהיה טבל. ואז בשבת אפשר להפריש בשבת תרומות ומעשרות עם ברכה, כמובן בצינה, גם שלא לפגוע וגם לא בפרסיה בכלל. אבל כשאנחנו מערב שבת כבר עושים את התנאי, אז אפשר להפריש. אגב, רוב הפירות הם לא בחזקת עורלה, כמו שכותב מרן החזון איש ומרן היביע עומר, יש פירות שיש בהם ריבוי עורלה, כמו פסיפלורה ועוד. עוד נקודה, אם כבר עסקינן איך לנהוג כשמגיעים לבית שחוששים על כשרות המטבח, כשרות הבית. כלים של מחללי שבת. על אף שנפסק שכלים שבישלו בהם בשבת במזיד, דינם כדין האוכל, והם אסורים באכילה. אבל מכיוון שיש מי שמקל בכלים, ובפרט שיש שמחשבים מחללי שבת בזמננו כשוגגים, לכן אפשר להקל וליהנות כן מהכלים. זו הכרעה של מרן היביע עומר וחלק יורדיה. בבית הכנסת אנחנו שומרים את הספר תורה בכספת, ומוציאים לשני וחמישי ושני ושבת בגלל גניבה שהייתה לנו. אורו לנו שזה בעיה גדולה לגבי תחנון במהלך השבוע. ואומר, השואלים כאן שואלים לגבי נפילת אפיים. מרן הרמ"א והבית יוסף פסקו שאסור ליפול על אפיים אם אין ספר תורה בבית הכנסת. אז אומרים את כל התחינות אבל בלי כיסוי של הפנים. במקרה שלכם זה לא רלוונטי. האגרות משה מסביר שגם אם הספר תורה נמצא בצד בבית הכנסת, זה נחשב שיש כן ספר תורה בבית הכנסת. הוא נמצא פשוט שמור בצד. מוציאים אותו בשני וחמישי ושבת. אבל בבית הכנסת יש ספר תורה. הוא לא נמצא בהיכל, במרכז בית הכנסת, הוא נמצא בצד. אפשר ליפול על אפיים ללא חשש. ראיתי שככה פסק גם מרן רב שלמה זלמן נוירבך בשאלה שכזאת בספר הנפלא אישי ישראל. אבל שניגש לעמוד, האם היינו צריכים לומר תחנון? לא, לא אומרים תחנון כשאבל ניגש לעמוד, כי הציבור נגרר אחריו. כשהאבל נמצא בין המתפללים, והוא לא החזן, הציבור לא נגרר אחריו. הוא לא יאמר, הציבור אומר. אבל כשהוא חזן, לא אומרים תחנון. לכן אבל שאין לו מניין בבית ורוצה לגשת בבית הכנסת, מן הראוי שלא ייגש לעמוד, כי הוא גורם לכולם שלא לומר תחנון. שאלה שהגיעה בכמה צורות וצריך להתייחס אליה בהרחבה, לגבי מצלמות שמזהות תנועה, הן מתחילות להקליט, מצלמה רגילה, איך להתייחס בבתים משותפים, אין לנו אפשרות למנוע את המצלמות, מגיעים למקומות ציבוריים, יודעים שיש מצלמות שמתעדות, יש מקומות בגלל עניין ביטחוני. כוונת השואלים למה שדיברנו בעבר, על פי הדברים שכותב בעל בצל החוכמה, רבי בצל אב בדין דברצין, רבי בצל שטרן, כהגאון הגדול, הגייבד, רבי משה שטרנבוך שליטה, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ושנותיו, בספר תשובות והנהגות. הם מדברים, הם הראשונים שדיברו בהרחבה על כל הסוגיה הזאת. הם מבארים שמותר לעמוד מול מצלמה שמותקנת בתחתית בניין. על אף שאתה יודע שאתה נראה בבירור, ויודעים שאתה ממתין ונמצא, כי זה בעצם לעמוד מול מראה. לפני כן ראו דבר מה, וכעת רואים אותך. האם במראה יבוא מנדו ויסור לעמוד עם ספר מול מראה בטענה שנחשב הדבר לרישום? השאלה כאן אבל היא שונה. יש מצלמות שמקליטות, וכשהן קולטות תנועה, הן מסריטות, וכשאין תנועה, הן לא מסריטות. אז הפעולה של העמידה שלי מול המצלמה יוצרת פעולה חשמלית. הדבר לא קשור למצלמה שמצלמת כל הזמן. זה לא משנה אם אני עומד שמה או שהיא עומדת מול קיר, אבל כאן אני גורם להפעלת המצלמה. ואם אני עובר ליד נורה שנדלקת באמצעות עין אלקטרונית שמזהה כשעוברים לידה, אז הפעולה שלי גרמה ליצירת מעגל ולהפעלת המצלמה או המנורה. איך עלינו לנהוג? מעירים לנו כאן שצריך לצאת להפסקה קצרה. צריך לחלק בין איסורי תורה שנגרמים על ידי הפעולה שלי לאיסורי דרבנן. איסור תורה, כאשר נדלקת נורת להט, שיכולה לשרוף כשהיא חמה, וזה יש איסור מבעיר, או כשנצרבת תמונה מהמצלמה לתוך דיסק שיש בזה רישום, דנו הפוסקים האם זה יריית אלקטרודות, או שזה רישום של ממש, דאורייתא או בדרבנן. אבל במנורת לד אין עברה, ואין רישום לתוך דיסק, אז יש בזה רק איסור דרבנן. לכאורה היה מקום, במקום שיש איסור תורה לאסור, כי זה פסיק רישא. כמו שפוסק מרן, במקומות שיש בהם כן להט או רישום של תמונה, מרן הרי פוסק בסימן רישא עין זין, שאסור לפתוח דלת כשיש רוח שנוקשת על הדלת מבחוץ ובפנים יש מדורה. ברגע שתפתח את הדלת, מיידית, זה לא גרמה, זה הסרת המונע ואתה גורם לרוח להיכנס, זה אתה עושה בידיים. הפעולה מתייחסת ישר אליך, אתה הפועל ואתה היוצר. לכן פסק מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שלעמוד או לעבור מול מנורת להט שנדלקת, או מצלמה שרושמת, זה איסור תורה באופן ישיר, וזה פסיק רישא, והדבר אסור. ואם אדם עבר שם, אז אסור לו לצאת החוצה, עד צאת השבת. היו שחלקו עליו, גם כשהאיסור איסור תורה, ולא רק כשהאיסור הוא דרבנן. בספר מאור השבת, מהגאון הגדול הרב ידלר, יש מכתב מדודי סקני, מרן הרב אלישיב. מרן הרב אוזנר, בספרו שבט הלוי, בחלק ת' כותבים, שאין בזה איסור תורה, גם אם כתוצאה מהפעולה שלי נוצר חוט להט שמבהיר. וכתוצאה ממני יש רישום של ממש, תמיד זה רק איסור דרבנן, ולמה? מרן רב שלמה זלמן אוירבך סובר שכשיש איסור תורה, הדבר אסור, יש איסור דרבנן, אפשר להקל. מרן הרב אלישיב ומרן הרב אוזנר סוברים שתמיד זה איסור דרבנן, ומדוע? כי העובר הולך שם לתומו, הוא לא מתכוון, לא ניח אליי, לכן במקום מצווה או חולי או כבוד הבריות, מותר לידה להיכנס ללא חשש. לדוגמה, חדר שירותים שנדלק בו נורה עם הכניסה, יהיה מותר להיכנס, ואם בטעות נכנסתי גם לצאת, זה דבר מצוי מאוד בבתי מלון. כותב מרן החתם סופר על פי הקורבן נתנאל, שאפילו פעולה ישירה, אם אין לי כוונה ורצון, זה איסור דרבנן, וזה גם לא דרך מלאכה. אדם שהולך ברחוב יש גשם חזק, האם נבוא ונאמר שהוא עובר על איסור מלבן על המעיל שכעת נספג מהגשם, וכתוצאה מזה הוא מתנקה? מדוע שלא? כי לא כך נעשית מלאכת מלבן. יש עוד צירופי הקלה, מכל האמור אחרי המרן הרב אוזנר ועוד מאחרונים, שכל פעולה שלא ניחה לי בפעולה. שתיים, היא נעשית כלאחר יד, לפי תומי. הדבר נחשב לאיסור דרבנן שלא מתייחס אליי. והדבר מותר. מתי כן נחמיר? כשאני רוצה את הדבר, יש לי בו עניין. אז, במקרה הזה, יש מקום לבוא ולהחמיר, אבל כשאני לא רוצה בדבר, הוא איסור דרבנן. אז אם כך צריך לסכם את הסוגיה המורכבת הזו, שמצלמה שכל הזמן מצלמת, וכל מכשיר חשמלי שכל הזמן עובד, ואין שום שינוי חשמלי שלה, מותר לכתחילה לעמוד לידו, גם אם אני נהנה מהדבר. מכשיר שנוצר בו שינוי שלה, או רישום, מלאכות דאורייתא, שם הדבר תלוי אם אתה רוצה בדבר, או שאתה לא רוצה בדבר, ובזה נחלקו הפוסקים. ובאותו הקשר שואלו, האם מותר לשים מכשיר בייביסיטר ליד תינוק בן חודשיים שסובל מקוצר נשימה? מותר לכתחילה ודאי, יש כאן חשש של פיקוח נפש. אבל אמא לחוצה שכל הזמן שמה מכשיר ליד הילד שלה, כי לחוצה שהתינוק חלילה יפסיק לנשום, זה לא כבוד השבת. נכון שאין בזה איסור, המכשיר פועל כל הזמן, ואין בו שום שינוי על ידי נשימת התינוק, אבל כותב מרן השבט הלוי בחלק א', תשובה ישנה של מרן השבט הלוי לגבי מכשירים שישנים ששמו בעבר, שכל הזמן בדקו את הנשימה של התינוק, זה לא אף שמיל, זה אף שמילתה, זה לא כבוד שבת. שאלות נוספות, אנחנו שטיבל חסידי, שמנהגנו להניח נרות על עמוד התפילה בערב שבת, באורים כבדו השם. אבל העמוד מתנדנד. היו שרצו לומר שיש בזה איסור מבעיר ומחבא, שמענו שהרב בעבר אתיר. נשמח לנימוק מדוע. קודם כל צריך לומר שיש מנורות שמאירות לחזן את הסידור. הן שוות ערך לנרות, מצד אורים כבדו השם. אבל כן נוהגים, חוץ מהמנורות, להניח נרות, בנוסף לכך. כותב ערוך השולחן, בסימן רי סמך זין, שאסור לטלטל את הסטנדר, עמוד התפילה, שעליו יש נרות שמן, כי כל תנועה מחלישה ומחזקת את הלהבה. ויש בזה איסור של מבעיר ומחבא. כותב מרן הרמה, שנרות שעבה ופתיל צף, שכיום הם ארוכים, והם תמיד מחוברים לחומר הבהירה, אין שום שינוי בלהבה. הדבר מותר. לכן הנרונים או הנר נשמה ששמים על עמוד התפילה, אין בהם חשש בכלל אם הסטנדר זז מעט, אין שום שינוי בבהירה. מה שצריך להיזהר, לפעמים הנר נהיה נוזלי, אז תנועה חזקה יכולה לחבוט אותו. אז להיזהר לא לנענע חזק. ואם הסכינן מצד שהעמוד נהפך להיות בסיס לדבר האסור, הרי יש שם את הסידור ויש שם את התלית, אז הוא בסיס ליתר ואיסור, לכן מצד עצם טלטול העמוד אין בכך מניעה בכלל. יש עליי בודק לחץ דם 24 שעות על שטח הקיבורת. מה עליי לעשות עם הנחת תפילין? אם אתה יכול להוריד לכמה דקות את הקשירה, ולהניח תפילין של יד ושל ראש, לברך, לקרוא קריאת שמע, מה טוב. אם אי אפשר בשום אופן, ככה זה נשמע מהשאלה, מוזר למה אי אפשר להוריד בכלל, אז אנחנו נתייחס לזה כמו דין של גבס על היד. כותב הפרי מגדים, אדם שיש לו על הקיבורת שלו בכל שטח הנחת התפילין, וכשאתה מלאות על ידיך זה שטח הקיבורת, הכל מכוסה עם גבס. אומר הפרי מגדים, להניח על יד ימין, כמו אדם שאין לו יד, שניח על יד ימין. אבל הפרי מגדים הזה בסימן חזיין הוא יחיד בדבר, כל הפוסקים חולקים עליו. הביאור הלכה מביא את החלקת יעקב, המנחת יצחק מביא בעריכות רבה, שכן מניחים את התפילין של יד על הגבס, ולא ביד ימין. האשכנזים מברכו שתי ברכות, והספרדים ברכה אחת. אם אדם יש לו רטייה על הראש, ואין מקום להנחת תפילין של ראש, אם ביד יש לו יד נוספת, אז הפרי מגדים אומר יד נוספת, אם כל הראש מכוסה ברטייה, רחמנא ליצלן, מה הוא יעשה? אז הוא מניח תפילין של יד, ומברך להניח תפילין, גם לאשכנזים וגם לספרדים, בעצם הוא מברך ברכה אחת על הכל, הוא מניח את התפילין על הרטייה. אם גם היד וגם הראש מגובסים, אז הוא מניח תפילין בלי ברכה. אני רק אצטט פה את הדברים שכתבו חלק מן הפוסקים, המשנה הלכות, המנחת יצחק, הם טוענים שיש הבדל בין רטייה דקה לגבס. גבס זה כמו שאדם מניח את התפילין על עץ, ועליו את התפילין. זאת אומרת, הוא מניח עץ על היד, ועליו מניח את התפילין. לכן, הם כותבים שבמקרה של גבס קשה, כן לסמוך על דברי הפרי מגדים ולהניח על יד ימין, ורק בגבס דק להניח על הגבס. אבל כאמור הפוסקים לא סברו ככה, וסוברים שבכל מקרה להניח על יד שמאל, להניח על הרטייה עצמה, גם אם היא קשה. אנחנו עושים בישיבה הבדלה, כנראה חסר כאן מילה, חמי עושה הבדלה בעמידה. איך עלינו לנהוג ורעייתי בהיריון? מרן השולחן ערוך כותב שההבדלה עושים בישיבה. ככה פוסק מרן הבן איש חי, שזה המנהג בבגדד. גם על פי קבלה, כותב רבי חיים פלאג'י, לעשות הבדלה בישיבה, ורק בישיבה. למה אשכנזים נהגו בעמידה? כי הם לא נותנים לכולם לשתות מהיין, ככה מסביר השולחן ערוך הרב שם. לכן המנהג של חמיך, אם הבנו נכון, הוא מדויק. בוודאי שרעייתך יכולה לשבת, גם לבני אשכנז יכולה לשבת ויוצאת ידי חובה. החיוב של עמידה לשומעים זה מה שנאמר שכל השומעים יעמדו קרוב למבדיל, אבל ודאי שהיא חלושה יכולה לשבת. אתה עצמך יכול לנהוג לכתחילה כמו חמיך, כמו שכתב מרן השולחן ערוך, ולשבת. האם מותר להוציא קוץ שנכנס מסברס בשבת, והאם מותר לפתוח פצע בגרות מוגלתי? שאלה נוספת שאני רואה באותו נושא שריכזתי כאן, אני סובל מפסוריאזיס חמורה. ולפעמים יש חוסר נוחות שאני מגרד בעל כורחי, אני לא מסוגל לשלוט ויוצא דם. האם יש בזה איסור בשבת? אציין שמריחת משחה מקילה, דבר שלא שייך בשבת בבוקר. קודם כל צריך להקדים ולומר, הוצאת דם בשבת אסורה בגלל איסור עשיית חבורה. אדם שיוצא מהגוף, הוא לא יחזור למחזור הדם. כדי שהאיסור של הוצאה אדם יהיה מהתורה ולא מדרבנן, זה רק שיש צורך בהוצאת אדם. לדוגמה, לקחת דם במבחנה לצורך בדיקת דם. אבל אם אני מוציא את הדם ואין לי צורך, מלאכה שאינה צריכה לגופה, היא אסורה רק מדרבנן. בנוסף, פעולה שיוצרת קלקול, שוב, אין ערך למלאכה הזאת, אז היא גם, היא אסורה מדרבנן ולא מהתורה. לכן, הוצאת קוץ מותרת, גם אם יצא על ידי כך מאדם, כי כאמור, הוצאת אדם היא לא עצם המלאכה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני רוצה להוציא את הקוץ. בנוסף, אני מקלקל, הרי האדם שנעקר, שוב לא יחזור למחזוריות אדם, אז זה מלאכה מדי רבנן בלבד, ורבנן לא גזרו במקום צער. אם זה רק איסור דה רבנן, מאותה סיבה מותר לפתוח פצע מוגלתי, גם אם הוא ערבת בהליכה מאדם, חזל במלאכה דה רבנן, חזל לא גזרו במקום צער, על עשיית הפתח של המוגלה. אדם שמעורב בה, הוא כבר מעורב בה, הוא כבר יצא מהגוף. לא ללחוץ על צידי הפצע ולהוציא עוד דם מהצדדים, זו הוצאה דם מיותרת, היא אסורה מדה רבנן. כל זה בעריכות בסימן שנחפכת. באותו עניין צריך להוסיף, אדם שיש לו חניכיים רגישות, וכשהוא לוחץ עליהם עם היד או עם הלשון, או שהוא אוכל מאכל קשה יוצא מהם דם, זה איסור מדרבנן. כי כאמור, אין לי צורך בדם שיצא, אבל צריך להיזהר בדבר. בפסח, אלו שהחניכיים שלהם מדממות שהם אוכלים מצות, אז הם צריכים לטחון את המצות לפני אכילתם, כי אחרת יוצא שכרם בהפסדם. איך לנהוג לגבי סירוק בשבת? הבנות הולכות לבית הכנסת, שערן מבולגן מאתמול, האם מותר לעשות צמא, האם מותר לסרק את השיער שלו אם מפוזר. הנושא הזה שנדברנו עליו לפני מספר שבועות, הוא דורש תיקון גדול. מרן פוסק בסימן שין גימל, על פי דברי הריבש, על פי דברי הגמרא במסכת נזיר מבית, אסור להשתמש במסרק בשבת. המטרה של הסירוק זה להעמיד את השערות במקומם. יש ידיעה, לא רק השערה, ששערות יתלשו, ועוברים בזה על איסור גוזז. לכן מותר לסרק בשבת אך ורק במברשת מאוד רכה, ובעדינות. זה בעצם מברשת שמיוחדת לשבת קודש, כי במהלך השבוע אנחנו משתמשים במברשת קשה. לחלופין, ניתן לסרק עם היד ובעדינות, לעשות שביל וליישר מעט את השערות. זה אל גבי עצם הסירוק, לגבי צמא. נכון שאין חשש לישה, הצמא נעשית בידיים, לא בכלי. אבל רבנן גזרו, כי זה דומה לבניין. ופירוק צמא בשבת דומה לסתירת בניין. יש חידוש גדול ממרן רב שלמה זלמן אוירבך, שהשבוע היה יום השנה שלו, זכר צדיק לברכה, שצמא אסורה דווקא כשהיא דומה לבניין. צמא של שלושה חלקים, אבל צמא שעשויה משני חלקים, מותר לעשות, מותר לפרק, זה לא דומה לבניין. כל הדברים אמורים בשיער שעל הראש, אבל לפאה, פאה נוכרית, אסור לעשות צמא מסיבה אחרת. לא מצד בניין, אלא מצד איסור של הריגה. כך כותב מרן המשנה ברורה בסימן שין ג', זה ממש כמו להרוג בגד, להרוג בגד, סליחה. הקצות השולחן כותב שאסור לסלסל פאות מעיקרה בשבת, באופן שזה נראה בנוי ומסודר, כי זה דומה לבניין. להוסיף בשבת על סלסול שכבר היה בערב שבת מותר. לכן לגבי התזת סרק קל על השיער, שהוא ישמר כמו שהוא, יש מקום להקל. אבל זה רק בתנאי שאני משמר את הקיים. שאלה לסיום, האם מותר להניח מים במקפיא על מנת להפוך אותם לקוביות קרח בשבת? מותר לכתחילה, כך פסק מרן רב שלמה זלמן נוירבך, מרן השבט הלוי. נכון ששר התורה הדובב מישרים, הצ'יבי נרוב, פסק בחלק א', סימן ונאי, תשובה ענקית, שהוא אוסר משום נולד, אנחנו לא פוסקים כך להלכה, ומותר לכתחילה להניח מים במקפיא עם ידיעה שהם יהפכו להיות לקוביות קרח. ניסינו, לא הצלחנו, לענות על הרבה שאלות שהצטברו, ומכילה ממאזינים רבים שהמתינו מעט ללמוד הלכות פורים. מי שנכנס אדר, צריך ללמוד כבר את ההלכות של היומים הגדולים הבאים לקראתנו. נודה למפיק ולטכנאי, הקום מסורים, פנחס בינדר, שלמה פולק, ושנזכה בחסד השם שימים האלו שנזכרים בכל דור ודור יהפכו להיות לימי שמחה וגאולה אשר ישלטו היהודים אימא בשונאיהם. ערב שבת שלום ומבורכת.